כך, המזון, הגענו לברכה השלישית. הברכה השלישית היא על ירושלים, נתונה על ידי דוד ושלמה, וזה מה שאומרים, וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה, אז הארץ זה ארץ ישראל, זה הברכה השנייה, והטובה אשר נותן לך, זה השלישית כשהגיעו לירושלים. למה? כי להגיע לירושלים זה לא רק אכילה שיש לה ערך, אלא זה אכילה שיש בה קדושה. אכילה שיש בה קדושה זה אכילת הקורבנות, וזה מיוחד לבית המקדש. וזה אכן זה סיבה נוספת לברך, הברכה השלישית. אז זה היה קשה אתמול, אני מבין. כמה משפטים. אמרנו שיש, לא יודע, אמרנו דברים פשוטים. שארץ ישראל היא בעצם התחתית של ההופעה של הרצון האלוהי, ולכן היא המטרה, לפי העיקרון שסוף מעשה במחשבה תחילה, או כמו שאומר הרמח"ל, תחילת המחשבה סוף המעשה. כיוון שבאחרית הכל מתגלה האלוהות בארץ, אז היא המטרה. זה כזה משובח. נאמר ככה, אם אדם לא יאכל הוא ימות ברעב, אז האם נאמר שבגלל זה המאכל זה המטרה? לא, נכון? אותו דבר, אם ארץ ישראל לא תוציא אל הפועל את סגולותיה, היא תהיה שממה. האם זה אומר שבגלל זה העם היושב עליה הוא המטרה?
גם בדם
זו אחדות.
כן.
נאמר ככה, הרב קוק אומר באורות, שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, הקשורה בקשר חיים עם האומה, החבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ולפיכך אי אפשר לעמוד על, טיבה של ארץ ישראל להוציא אל הפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכלל. מובן? זאת אומרת שזה משהו עצמותי. משהו עצמותי אתה לא מסביר אותו. פעם, אני אגיחה איזה משפט, ואתה תגיד לי מי כתב את זה. הקשר שלנו עם ירושלים לא נתון לשום הבנה רציונלית. ישי יוליבוביץ'. כמובן. עכשיו,
זה היה בתקופה
הציונית שלו. לא, צריך פשוט להבין מה הוא אומר. הוא אומר דבר כזה, ששאלו אותו האם מותר במסגרת השגת הסכם שלום למסור גם את ירושלים. אז הוא ענה, הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל הכרה רציונלית, ולכן זה דבר שאנחנו לא יכולים להשתמש בו בשום דיון בינלאומי, ולכן אם יהיה צורך בשביל השלום למסור את ירושלים, למסור גם את ירושלים. לא, זה מאוד הגיוני אם אתה חושב עד הסוף. כלומר, כיוון שזה למעלה מכל היגיון, אז זה גם לא, זה שלך, אבל אתה לא יכול לעשות יותר מזה. לכן זה בדיוק ההפך מה שאומר הרב קוק. הרב קוק אומר שנקודת המוצא של הקשר עם ירושלים הוא למעלה מכל השגה הרציונלית, ולכן זה מלא משמעות. מלא משמעות היסטורית, דתית, מיסטית, כל מה שאתה רוצה, הלכתית וכדומה. אבל זה תולדה של נקודת המוצא שהיא לא, שהיא למעלה מן הרציונלי. אז אותו דבר לגבי ארץ ישראל. כן? אתה אומר שארץ ישראל זה אחדות אחת עם האומה. אבל בכל זאת צריך לחשוב, מי למען מי? זאת השאלה. אז זה היה דיון, אתמול קצת דיברנו על זה, שאנחנו רגילים לראות את סדר ההשתלשלות ממעלה למטה, מן הרוחני אל הגשמי, מן הסיבות הראשונות אל הסיבות, אל המסובבים האחרונים וכדומה. אבל זו רק תפיסה אחת של המציאות, אפשר גם לתפוס את זה אחרת, שאת הדברים מצד שורשם. ומצד השורש, השורש של הכלים הוא גבוה מהשורש של האורות. למה, גם אני לא מבין למה. זה בעל התניה, אומרת, זה באיגרת הקודש, פרק כף. בדברים שהוא כתב כמה חודשים לפני פטירתו. ששורש הכלים הוא בעצמות ושל האורות בהשתלשלות, וזה גרם להרבה מאוד בלגן האמירה הזאת, אבל הוא כתב את זה.
אולי
היה
יחידני.
מה?
אולי
לא היה יחידני. תראה, אפשר גם לא להסכים. אבל אנחנו לא רגילים לא להיות מרכז העולם. זה כמו שלמשל, פעם שמעתי בשם אחת החסידויות, לא זוכר מי. הרי אנחנו היום אוכלים בעלי חיים. בעלי חיים אוכלים את הצומח. הצומח אוכל את האדמה. אז יבוא יום שאנחנו בעצמנו נהיה מאכל ליצורים מיליונים יותר. אם אתה מוכן שהפרות יהיו המאכל שלך, למה שלא תהיה מוכן אתה להיות מאכל של משהו יותר נעלה? אה?
השאלה היא,
מה קורות מסכימות
להיות המאכל
שלנו? אתה מן הסתם טוען את זה, היא עובדה שאתה אוכל אותם. זה
עובדה.
כן. אני מניח שהן מאוד אוהבות את זה. טוב. איפה היא? טוב. אז זה בסדר, יצאתי ידי חובה? טוב. אולי כדאי שתראה באמת, אני הפניתי אז לשיחות של הרב צבי יהודה על פרשת שלח, בהתחלה שמה, נדבר על זה. טוב. רחם השם אלוהינו עלינו ועל ישראל אמר, כן, ועל ירושלים. זה ברור, כיוון שזה ברכה על ירושלים ובית המקדש לא בנוי עדיין, אז לכן התוכן של הברכה הוא תוכן של תחנון, של בקשה שיבנה בית המקדש. כשיבנה בית המקדש אנחנו נתפלל בברכה הרביעית שיתקבלו הקורבנות לרצון וכו', כמו שלמשל אנחנו מברכים המחזיר שכינתו לציון, השב העבודה לדביר ביתך. מה יהיה כשבאמת תשוב העבודה לדביר ביתך? מה נעשה עם הברכה הזאת? אז נשנה את הנוסח שלך. כן. יש אצל אחינו אשכנזים נוסח אחר לברכת המחזיר שכינתו לציון בימים נוראים. הם אומרים, אשר אותך לבדך ביראה נעבוד. יש לנו נוסח אחר, וכנראה זה יהיה הנוסח שבו נשתמש שיבנה בית המקדש.
רק שכינה זה תלוי רק במקדש?
לא, אבל לכן מיד אחר כך הוספתי והשב העבודה. וכשתשוב השכינה, מה תעשה?
השכינה כל הזמן שווה.
אז אם זה נכון, אם זה נכון שהשכינה כל הזמן שווה, אז למה צריך בכלל להתפלל על זה?
היא שווה בזכות התפילות. נעשים, אבל זה לא דווקא, זה לא נסתם בבית מקדש. השכינה זה דבר שהולך ומתעלה יותר ויותר עם השנים. מזמן.
כן, זה נכון ששכינה פתאה, שכינה הילה, אבל יש גם, בסופו של דבר, שהתהליך מוצלח. מה שאתה מברך, תקע בשופר גדול לחירותנו. נו, וכשמושגת החירות, זהו.
זהו.
אתה אומר, זה לא מדיד. אתה אומר שהסבת השכינה זה דבר לא מדיד.
דבר שלא מושלם דווקא בבית מקדש, דבר שיכול להמשיך גם כן הלאה, אחרי.
בסדר, ונגיד, וכשימשיך עלה אחרי, ובסוף, כן תשכה שכינה בכל. מה תעשה? לא משנה מה יהיה המדד, דווקא בית המקדש, לא בית המקדש. אלא באופן כללי, מה שאני אומר, זה שהברכות והתפילות משתנות לפי המציאות ההיסטורית. כן.
מה?
כן, ברור, אז אמרתי, יש כל מיני קריטריונים, זה אני מסכים. אני אומר, אבל כשהכל יושלם, כל הקריטריונים ממולו, אז מה נעשה עם התפילות שלנו? טוב, נשנה אותם. זה הבסיס לכמה שינויים שכבר נעשו בימינו. רחם, משל, הקינות שנהגו לומר בשבתות לבין המצרים. הם ביטלו את זה. הם ביטלו את זה. אז למה ביטלו? אם הקדמונים אמרו, אז למה אנחנו לא אומרים? הם פייש שמרגישים שאיכשהו יוצאים מזה.
גורן שינה את הנוסח של נחם.
נכון, 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 נכון. במנחה דווקא? למה דווקא במנחה? לא, פשוט, כי הוא אומר נחם רק במנחה. הוא אומר נחם רק במנחה. זה מחלוקת במנהגים השונים. יש כאלה שאומרים בכל התפילות, יש כאלה שאומרים רק במנחה. אבל הוא בכל מקרה, הוא אומר רק במנחה.
זה נחמו במנחה, בגלל זה רק במנחה.
כן, ברור. או למשל שאומרים גלותנו, אי אפשר להגיד עם גלותנו, זאת אומרת צרותנו או דלותנו, כל מיני ביטויים כאלה, אי אפשר להגיד.
למרות שיש הרבה יהודים בחו"ל, שיש
בגולה, אם לא בגלות, רבי חנניה בן הקשה, הוא מצא כזה לכולי.